שלום לכולם, יצא קצת פרק בנים. אין פתיח, תירקדו.
ברוכות וברוכים הבאים למזלגות. מדברים על עצמתים בחיים, ובפרט על משבר גיל 30, על העשור הרביעי לחיים ועל היותנו כבר אנשים גדולים. אני יובל, ובפוד הזה, כאן ממש, אנחנו חוקרים את חקר ההחלטות המשמעותיות. השינויים המפתיעים, כל פרק מזווית הסתכלות מעניינת, וכמובן על מזלגות הדרכים שבהם אנשים עמדו והובילו אותם לדרכים חדשות ולא צפויות. והיום מתלווה אליי עזר כנגדי, קו-הוסט, בוגר תואר שני במתמטיקה, מהטכניון, בנושא תמורות או משהו כזה, נכון?
אני רק חייב לציין שאני עוד לא בוגר, לקראת בגירה.
רואים שאנשים במתמטיקה לא יודעים לשווק את עצמם. כל אחד במנהל עסקים היום אומר את זה כבר מאמצע התואר. אז באמת עומר מצטרף אליי היום בתור קו-הוסט, והמרואיין הוא האחד והיחיד, מתן מלול!
טיל אבו חשמיל! מה קורה?
שמארח אותנו כאן באזור חיוג 04 בנשר, בביתו המקסים. מתן הוא מאמן כושר אישי, כאן באזור הצפון, ואדם שככה יודע לעשות הכל ב-by the book, והיום נשמע ממנו על איך הוא תופס את נושא משבר גיל 30. לא עשיתי הרבה שלישיות בחיים, אבל אני מקווה ככה...
השלישייה הזאת תהיה ספתח.
אני מקווה שככה ילך לנו טוב. אומרים שהכל זה סקיל בחיים, טוב?
לגמרי.
כן, בעזרת השם נעשה ונסליח מה שנקרא.
דיל קרוקודיל. יובל, אני גם מאמן קבוצתי, אתה יודע, לא רק אישי.
בוא נעשה את ההצגה שלך עוד פעם.
יאללה, אני מתן. נעים מאוד לכל הצופים והמאזינים. אני כבר מאמן כושר מזה 8 שנים. זה העיסוק העיקרי שלי היום. ובין היתר אני אוהב לגלף, לעשות פימו. אני אוהב להיות עם הכלבה שלי, צ'יקה הקטנה. אני נשוי, אני בן 29. ותקעו אותי, תקעו אותי היום. אני באתי לתת פה בראש.
מה זה אומר?
אני רוצה שתאתגרו אותי היום. הפודקאסט הזה יהיה מיוחד.
זה בוודאות.
אני מרגיש מאותגר. כאילו הדיסקליימר שלי היה בוגר תואר שני במתמטיקה. הוא נתן פה פסקה שלמה של דברים. תשמע,
אני מאוד נהנה להיות פה היום, אני מאוד מתרגש. בגלל זה ככה, הצגתי את עצמי בנלהבות.
אז אנחנו ככה ננסה לעשות את הדינמיקה הזאת שלושתנו ביחד, ונראה איך הדברים הולכים. אוקיי, עוד משהו שרציתי להגיד. יש סקר שרוב הפודקאסטים מסתיימים אחרי פרק 7. כאילו, רוב המוחלט של הפודקאסטים, אנשים שעשו 7 פרקים ופרשו. אז כנראה שעומד לקרות כאן משהו נורא היום.
אנחנו בפרק... מספר 7.
זה ממש הפרק הזה. אז זה סיכוי טוב שלא נצא מכאן.
שזה הפרק האחרון.
שיקרה משהו.
היום יקרה משהו. טיל בליסטי.
אז צריך לראות אם זה קורה, ואולי בגלל שזה הפרק האחרון, אז ישר נחבר את עצמנו לנושא של משבר גיל 30. ספר לנו מה השינויים העיקריים שמתרחשים בגוף בסביבות גיל 30.
אוקיי.
למה צומחות לי שערות בכתפיים גם?
למה צומחות לך שערות בכתפיים, הוא?
דווקא מפה הכתפיים שלך נראות סבבה.
שמע,
הבורג'יני אמיתי.
לא באתי לספר הכל.
שלישייה חזקה יש פה היום, ולא רק מה...
אני גם חושב ש... כאילו, בכלל צומחות שערות בכל הגוף, כאילו.
כן, כן.
גם כאילו, בעוד כל מיני מקומות.
תראה, לשאלתך, אנחנו נלך ככה סטרייט פורד. יש מלא שינויים במסת שריר מגיל 30 ומעלה, אצל גברים. ההתאוששות היא לא אותו דבר, מאימון גופני או מפעילות. או מאחרי שינה, הרבה גברים אחרי גיל 30 כבר, אתה יודע, קמים פתאום להשתין בלילה, זה משהו שלא קרה בגיל 22, נכון? פתאום צומחות שערות בצוואר, בכתפיים, מלא שינויים הורמונליים, ועיבוד מסת שריר, זה שני הדברים העיקריים שגורים בגיל 30, שאצלנו הגברים, אנחנו כבר חשים את זה ממש, אוקיי?
עכשיו ממש ברגע הזה מלא אנשים מאזינים,
כן, כן.
שממש קמים באמצע הלילה להשתין,
לגמרי. נורים
כאילו, וואו, הזקנה הגיעה.
הזקנה, ותשמע, אנחנו נהיים יותר מבוגרים, זה הטבע, זה טבעי, וחשוב גם לומר את זה, חשוב להנחיח את זה. אני רק אומר שאנחנו חייבים לשמור על עצמנו, למרות כל התופעות המוזרות. יש לי גם הרבה חבר'ה, אתה יודע, חבר'ה שהם קרובים אליי, או גם מתאמנים שלי, בתור מאמן כושר, שאני רואה שינויים פיזיולוגיים. הם פתאום נהיים מורים, קשה להם להירדם, קשה להם להתעורר, קשה להם להניע לפעמים את האוטו. וזה משהו שבגילי ה-20 אתה לא רואה. זה גם קשור לשגרת חיים שלנו היום, לאורך החיים הפחות בריא שאנחנו נמצאים בו, זה קשור גם לתזונה התעשייתית יותר. יש פה הרבה מרכיבים, אבל בוא נאמר, אנחנו צריכים להכליל קצת, אחרי גיל 30 מתחילים לראות את השינויים, כן.
אני ממש קשה לי להתעורר בבוקר, ואני לא הורה, לא קרוב להיות הורה, לא...
אז אתה פשוט מתקרב כבר ל-30, חביבי.
זה גם לא תסמינים של איזה בן 10, גם בעיקרון? מלטונין בשעות מאוחרות, עניינים.
כן, תראה, גם המלטונין זה כבר, הוא מופרש כשיש חושך, כן? ואז הורמון שינה, אתה כבר הולך לישון. אבל גם בגיל יותר מבוגר, כשאתה מגיע לגיל 30, ההורמון הזה הוא מופרש בצורה הרבה יותר איטית. זאת אומרת, אתה צריך כבר שיהיה לך חדר חשוך ב-6 בערב, או ב-8, אוקיי? כמעט לא צחוק, כדי שהוא יופרש.
אשכרה.
כן? מה, אתה כבר הרבה יותר... אוקיי, היום נגיד אתה במסיבה. דוגמה, אתה יכול היום לקום עם אנגובר, ללמוד יום שלם?
האמת קשה. היא, אם יש משהו שמרגישים אותו בצורה מאוד חריפה. כן, הגוף הוא כבר לא כמו שהיה פעם.
התאוששות?
אתה גם לא צריך לשתות הרבה כדי להגיע להתאוששות.
נכון. אם אתה מחבר את זה עם תזונת תעשייתית קלוקלת, אורח חיים של, אתה יודע, של בורגני קלאסי, שאנחנו כל היום שכירים בעבודה או סטודנטים, אנחנו כל היום תחת פלוריסנטים, אנחנו בתוך בניינים, אנחנו לא חשופים לשמש,
כן.
אנחנו לא שותים, ואני באתי היום לעשות פה פודקאסט אלים במיוחד, אם זה הפרק האחרון, אנחנו הולכים עד הסוף. זה קשה, כן?
נגרום לכם להרגיש רע.
כן, כן. ואז אנחנו נראה איך נשפר את זה.
אבל זה tough love, זה tough love.
פה בשביל להגיד לכל מי שקם להשתין באמצע הלילה ושאוכל גרוע ושלא מתאמן, אתם בסדר, אתם בחברה טובה.
לא ולא, לא ולא, אומר מתן.
וואי, וואי, וואי.
אולי זה התפקיד שלי בפודקאסט היום, לתת את כל העצלן לשומעים שלנו.
נציג העצלים.
אהבתי, כבר התחלנו.
שימו זין בקלפי, מפלגת העצלנים.
אנחנו נשפר את זה היום גם.
יש איזשהו טרנזישן שקורה בצורה חדה יחסית, כאילו זה קורה מהר, אתה מבין שאתה משתנה, או שזה משהו איטי, שבעצם גורם לך, אמרנו, לאבד במסת שריר.
נכון, גורם עיקרי ראשון שאתה מרגיש אותו, קשה לך כבר יותר לפתח שריר, אוקיי?
זה לא לאבד שריר, זה לפתח שריר.
מתוקף זה שאתה מאבד מסת שריר, קשה לך יותר לפתח אותו אחרי זה.
אוקיי.
זה בא אחד עם השני. הורמונים משתנים, אוקיי? הגוף כבר לא, הוא זאת אומרת, הרבה יותר שלם, הוא כבר נהיה קצת יותר עייף, היכולת התאוששות שלו יותר ארוכה. כן, אלה הדברים העיקריים שאם אנחנו ככה שמים בחבילה אחת ואני מנגיש את זה למאזין, זה מה שאנחנו רואים היום. כן, ואני גם כמאמן מרגיש את זה למתאמנים שלי. מתאמן שהוא היום בן 30 פלוס, שלא יתאמן כל חייו, הוא לא יכול לבוא אליי לאימון פעם ביומיים, יהיה לו קשה. יהיה לו קשה, הוא יצטרך לבוא אליי פעם ב3-4 ימים. כן, זה המציאות.
נגיד לצורך העניין, יש אנשים שאני מכיר, או שאני שומע אותם, או אפילו גם אני, שאני יכול להגיד שאני כבר בן 31, ו...
איי, איי, איי.
כן, כן, זה קרה. אולי אני אתחיל לדבר על משבר גיל 31.
אני חושב שמשבר גיל 30 מתחיל הרבה לפני 30, וכנראה אמשיך גם אחריו, אז זה לא...
נכון.
יש בזה משהו.
אתה אומר, משבר גיל 30 זה לא ריצה קצרה, זה מרתון.
זה תקופה. זה פאזה בחיים.
ונגיד אני מרגיש שאני הכי חזק והכי בכושר שהייתי בחיים.
או.
יש איזושהי נקודת אור, כאילו בסוף מה שאני אומר, ובטח לחלק מהמאזינים בסוף, כאילו זה לא מסתדר בראש, מה הוא מקשקש?
יפה. רגע, אני רק רוצה להגיד שהוא מקשקש, הוא מתאמן באופן קבוע כבר כמה שנים, כאילו לא איזה פדלה.
שנייה, מי זה הוא?
אנחנו מדברים על יובל.
מי זה אני?
הוא זה אתה. אתה אומר, אתה בן 31 ואתה בכושר... ברור, מה זה שאני מכיר אותך? אתה עושה פריסבי וגלישה וריצה. אתה רץ את כל חיפה בעליות, על מה, כאילו...
בסדר, אבל בסוף, עובדתית, אני בכושר הכי טוב שהייתי בחיים. אז אני אומר שכן קרה כאן משהו.
אתה בכושר הכי טוב שלך בחיים, כי אתה בנית את זה במשך... כמה זמן אתה מתאמן?
כנראה מגיל 18.
יפה. בוא נעשה את החישוב לבד. 13 שנה? 13 שנה בנית את זה. מה שנקרא שפו, אבל זה קצת להיות חכמולוג, אוקיי? 13 שנה, חביבי.
רק זה... שפו? לא שפו ענק?
שפו ענק.
שפו בומבו קומבו.
אז אני לוקח את האדם הממוצע, בלי לזלזל. רובנו לא 13 שנה התאמנו לרגע הזה. לא מכירים את זה שבגיל 31 אנחנו בסי. זאת המציאות, גם נשים, גם גברים. רוב האנשים מגלים את זה קצת מאוחר, את העניין של הדימוי גוף. פתאום הם רוצים, יש טרנדים בעולם הכושר של פילאטיס, של פתאום יש מנוי חודשי מאוד מוזל בחדר כושר, כולם רצים, יש טרנד חדש באינסטגרם, בפייסבוק, יאללה, קדימה, בואו נלך קבוצת ריצה, קבוצת כושר, אתה יודע, יש הרבה טרנדים שאנשים מגלים זה קצת מאוחר, אוקיי? זה לא טבוע בנו מילדות, בגלל האורח חיים שלנו, בגלל התעשייה שבה אנחנו נמצאים. אבל אתה לא חלק מזה, אתה באת לגיל 31 מוכן, והבן אדם הממוצע שלא יתאמן 13 שנה, יהיה לו מאוד קשה להתחיל בגיל מאוחר, כמו כל דבר. יהיה לו מאוד קשה לפתח סיבולת לב ריאה בגיל מאוחר, לפתח סיבולת שריר בגיל מאוחר. יהיה לו קשה להקים את עצמו מהמיטה לאימון בחמש, בשש בבוקר ובצהריים ובערב. ואני גם בחלק השני, או בחלק אחר פה בפודקאסט, אני כן רוצה להתעסק בנקודות אור. יש מה לעשות, לגמרי.
יש נקודת אור בסוף של הפרק, אתם יכולים לשחרר את החבל מהצוואר.
מצוין.
עוד לא מאוחר מדי, תרדו מהכיסא, תאזינו, בסוף יהיה בסדר.
לגמרי.
אז הבחור מההפקה אמר לי לשאול, בגיל 30 ובכלל, איך התזונה משפיעה עלינו, ומה כדאי לנו לאכול עכשיו?
אני אוהב לומר את הדברים וגם לתת עליהם את העובדות. עובדה, השריר שלנו בנוי מ-70% מים, 30% חלבון. עוד עובדה, רוב בני האדם היום בפלנטה מיובשים, אנחנו לא שותים מספיק מים. אז דבר ראשון, התזונה מתחילה בלשתות מים, לא להיות מיובשים.
יש את המשפט פתיחה העלוב שמישהו היה אומר שהוא היה צעיר, תגידי, את אוהבת מים?
לא, לא.
זרמו, זרמו.
כן, כן, אוהבת מים.
נו.
אז את כבר אוהבת 70% ממני.
אופה.
וואי, מחריד.
נייס.
זה עבד אי פעם הדבר הזה?
לא, אבל גם כל... אבל גם כל השאר לא עבד.
יש את הפרסומת של ניר וגלי, של... אתה 3% שומן ו97% גבר.
אוהבים אותך חלב.
אוהבים אותך, יא גבר.
מצוין. אז נגענו בתזונה, מים. אנחנו היום אומרים, אתה יודע, יש כל מיני טרנדים, לא לאכול ארוחת בוקר, לאכול רק צהריים, לאכול רק ערב, תזונה של רק סטייקים בערב. יש כל מיני טרנדים. אני אומר, לשמור על תזונה מאוזנת ולא להגזים. פשוט, קל. אני מודד אנשים לשתות, להסתובב עם בקבוק מים, הכי פשוט. כמו ילדים קטנים. אם ילד בן 9 יכול להבין אותי, גם אתה כמבוגר תבין. תסתובב עם בקבוק מים, תהיה רווי במשך היום, תשמור על תזונה מאוזנת, אל תגזים, תהנה מהחיים.
אני פשוט לא מבין מה זה תזונה מאוזנת. את האמת אני אומר לך, יש לי חברים, עושים את הצומות האלה, לא אוכלים 16 שעות, אוכלים 8 שעות. יש לי חברה, הגדילה לעשות, אוכלת איזה פעם ביומיים, לא יודע איך היא מתקיימת.
Intermediate fasting.
כן, אני, כן. האנגלית שלי לא, לא בריטית, אז אני מפחד לטעות. ואני פשוט לא מבין, זה לא נשמע לי מאוזן. כאילו, זה אולי משהו שהיא מחליטה לעצמה, אבל זה לא מאוזן מבחינתי.
אני מסכים איתך. אני חושב שחלק מזה, זה טרנדים שהולכים בשוק, ומשרתים אינטרסים כאלה ואחרים, של בעלי עניין.
אבל הולך לה, וטוב לה, ממש.
מדהים.
כאילו...
אם טוב לה, מדהים, אתה יודע, אני בדעה, שוב, אני קצת הולך יותר פשוט. מה זה תזונה מאוזנת מבחינתי? אני הולך, אתה יודע, מה שנקרא לפי הספר. אפשר לעשות ארוחת בוקר, אתה יודע, שהיא לפחות, לא יודע, לחמנייה עם ביצה, ארוחת צהריים של מנת חלבון ופחמימה, לצורך העניין חזה אוף ואורז, אוקיי? וארוחת ערב, סלט וטוסט עם גבינה, אוקיי? זה מה שאני, ככה אני חי. אני אוהב את זה פשוט, קל, בלי צום ארוחת. קיצוני, אני לא רוצה להרעיב את הגוף שלי, אני גם לא רוצה לסבול בחיים.
יש איזה קו מנחה בארוחות, שאתה עכשיו נגיד מזמין אוכל במסעדה, לפי איזה ארוחה, יש איזה משהו שינחה אותך לפי מה שאתה מזמין?
כן, אני תמיד דואג שיהיה לי חלבון, נקי, כמה שיותר משומן, אוקיי? שיהיה לי פחמימה מורכבת, אורז, אפשר שזה יהיה גם מג'דרה, לדוגמה, ואני דואג שיהיה לי או ירק או פרי לידי. תמיד שיהיה קצת נוזלים וסוכרים טבעיים, כן? וככה אני שומר על זה. ואני נהנה, טוב לי. לא רוצה לצום עכשיו 16 שעות, לא רוצה.
לא, גם אני לא רוצה לצום 16 שעות.
אז פשוט, זה בסוף ניצח הכל, ואני לא תזונאי. מי שירצה שילך תזונאי, תזונאי אני לא. אבל אני אוהב פשטות ואני אוהב את החיים שלי. זה אני.
אני יכול לצאת רגע מהסקופ של הפודקאסט ולשאול שאלה אישית.
עד הסוף.
חודרנית אפילו.
אף עומר, אחד לא
מקשיב. עומר, עד הסוף, זה המקום.
אחד מהשאלות שאני אוהב לשאול אנשים, זה מה אכלת לארוחת בוקר. אז רציתי לשאול אתכם, מה אכלתם היום לארוחת בוקר, אם אופה. אתם מוכנים לשתף.
פינה חדשה, מה אכלת לארוחת בוקר?
לא, 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 זה לא פינה, זה שלי, אתה לא גונב לי את זה ועושה על זה ג'ובות על הגב שלי.
וואי, וואי, וואי. כבר טעות, הייתה להביא אותו.
וילות הם בונים על הגב שלנו, וילות.
יפה. מה אכלתי לארוחת בוקר? אני תמיד אוכל את הקפה שלי בבוקר, אוכל אותו, זה כבר מסורת, טקס.
אמרת
שאתה אוכל את הקפה?
כן, אני אוכל את הקפה שלי, שמישהו יגיד לי אחרת.
לא, שותים את הקפה.
עומר, הקפה שלי זה ארוחה, זה מנהג, יש לי פה מכונה עם פולים, עניינים, אני עושה שעה קפה. טוחן שעה, אני רואה איך הקפה נוזל לתוך הכוס עוד שעה, אני מקציף את החלב, אם החלב לא יוצא לי והציור לא יוצא לי טוב, אני עצבני, ורק אחרי שעה אני אוכל את הקפה שלי.
50 גוונים של קפה היה פה עכשיו.
תמיד יש שלב, כאילו כל פרק, אני תמיד מקווה שהוא לא יהיה אקספליסיט, כי יש כזה טאג שאתה שם על פרק עם השפה בוטה. ואמרתי, וואלה, יהיה פרק עם שפה נקייה. תחיל לעשות אונלי פנס של פולים.
או קפה, כן. זה הפטיש לי בבוקר, ואכלתי תפוח. אז הנה, לא אכלתי את הלחם והביצה, אבל עדיין סבתי.
רגע, רגע, התפוח עם הקפה או אחרי הקפה?
או אחרי הקפה. הקפה זה
סוליקו.
סוליקו, אני קודם מתעורר, שעה אחרי זה, אני שותה את הקפה רק שעה אחרי זה, כדי שהקפאין לא יזרום בדם איך שאני קם. אוכל את הקפה, עוד חצי שעה אוכל תפוח.
ואם יש הוגיה במקפיא, איזה משהו שנשאר כזה כיפי, טעים.
נשאר במקפיא.
נשאר במקפיא.
נשאר במקפיא. אני בדעה שאיך שאתה קם בבוקר, הלחץ דם צריך להיות מאוזן, ולא להכניס סוכרים שיגבירו את האינסולין ואת הלחץ דם.
מה שאני אוכל בבוקר זה טקס שלם. אז אני ממש סאקר של כל הווילנס. מספיק שמטורף כמה איזה אינפלואנסר, שאני לא יודע מה השמחה שלו בכלל, יגיד משהו וזה ישנה לי את כל הרגלי הצריכה. אני בעצמי אינטרמדיאט פסטר.
פתחנו חזית.
אני מסיים לאכול ב-8 בערב, ובאידיאל הארוחה היא ב-12 בצהריים, הארוחה הבאה. ככה שיש 16 שעות צום, וזה גם לא כזה קשה, כי את רוב הזמן אתה מעביר בשינה. עכשיו, כשאני קם על הבוקר, אומרים שלא טוב ישר לצרוך קפה, טוב לך קצת לחכות עם זה, כי בעצם הקפה הוא מגביר, יש איזה מנגנון של משוב שלילי עם המלטונין וההורמון של העירות, אני לא בדיוק זוכר איך קוראים לדברים. עומר זוכר?
רק רציתי להגיד שאם אתם לא יודעים מה זה משוב שלילי, אז אתם בסדר גמור, אתם לא אמורים לדעת מה זה משוב שלילי.
רק שתדעו שבאופן כללי משוב שלילי זה לא חיובי, ומשוב חיובי זה לא שלילי.
המאזינים בדחקה רצינית עכשיו, טוב. זה נגיד טיל הבוחשמיל, אחי, הדבר הזה יפה.
קיצור, אני משתדל לא ישר לשתות קפה, אני מחכה עם זה איזה שעה, שעתיים, כדי שקודם כל הגוף שלי יתעורר. אני קם, סוחט חצי לימון לכוס, חצי מים.
וואו, אתה שר פיטנס. אחי, מה זה?
חצי מים קרים, חצי מים חמים, ככה שיצא פה שר.
וואו.
יו, אתה נשמע כמו אבא שלי.
תוך כדי שהקומקום רותח, אני עושה מתיחות. לוקח את הכוס עם המיץ לימון לחדר שלי, קורא שם 3 עמודים של ספר.
אימאלה.
מסיים את הכוס, מכין קפה. רק קפה שחור, עדיף עם הל. והקטע של הלימון, למה אני עושה את זה? כי שמעתי שפרס וג'קוביץ' הטניסאי, הם שותים כל בוקר כוס עם לימון.
אז בגלל זה אתה שותה כי הם שותים?
בגלל שהם שותים כל בוקר כוס עם מיץ לימון, אמרתי, אם פרס עושה את זה, אני גם צריך לעשות את זה.
ואתה חושב שאתה תהיה טניסאי עכשיו, אם אתה שותה לימון כל בוקר?
אני שמע, אני חושב שאני אהיה גדול בתחומי.
שמע, זה מדהים. אין, הרשת, הטרנדים הזה, זה מדהים. אני לא מזלזל, יובל. אני לא. אני פשוט קשה לי עם זה. קשה לי לשמוע את זה. קשה לי. כי אם מחר יהיה טרנד אחר, שאומר סטייק בבוקר. אותו אחד שאמר לך לימון בבוקר, אומר לך סטייק בבוקר.
אני יכול להגיד כאן באופן כנה, שבסוף מה שמטורף זה שהדברים האלה עובדים. היה איזה שבוע שממש כל האינטרנט ביחד החליט שהוא נטפל אליי ומתרגט אותי על מוצר אחד. אולי אני אשים לזה קישור כאן שהפרק יצא, זה נקרא מחטב לסתות. מה זה אומר? זה כמו צעצוע כזה של כלבים, שאתה פשוט נושך אותו, וזה כאילו כאילו סוג של עובד על השריר של הלסת. ומלא מפורסמים, ואנדרו אוברמן, וג'י רוגן, וכל מיני כאלה, אמרו כזה, כן, זה מדעית, זה טוב לך וזה, ובסוף יצא שקניתי את המחטב לסתות, שזה לא יותר מצעצוע לכלב.
יאללה.
ולא יודע.
תודה לחברת לסת חטב שממנה את הפודקאסט של היום.
יפה, קטע טוב. תשמע, המאזינים נהנים עד עכשיו לדעתי.
אולי זה ירד. הרוב ירד בסוף. חוויות אישיות וטיפים. סיפור הצלחה לשתף.
טוב, אז אני בין היתר מאמן גם ילדים ונוער. זה המיין שלי. לי כבר יש ילד שאני רץ איתו 2 שנים. הוא בא אליי בכיתה בין A ל-W.
אתה פיזית רץ איתו, או שאתה רץ איתו באימונים?
אני רץ איתו באימונים. פיזית...
אפשר גם לרוץ למועצת העיר, נגיד.
לא, כי אפשר להתאמן בריצה.
נכון, נכון, אבל אנחנו... אני משתדל לא לרוץ. אנחנו יותר עושים אימוני כוח, ורובי במקום קטן בסטודיו, לא ריצות ארוכות. זה פחות המטרה שלנו. הוא בא אליי בעיני לבב, היום הוא כבר בן זין לחטא. המצב שלו שונה בתכלית השונות. הוא כבר הרבה יותר חברתי. הוא הרבה יותר, אתה יודע, לוקח יוזמה בחיים שלו עצמו, הוא מתאמן גם בלעדיי לפעמים. ההורים שלי אמרו שבבית ספר הוא הרבה יותר מקשיב בשיעורים, הוא הרבה יותר גם מאוזן חברתית, נפשית. שמע, בשבילי זה הכל. אחרי הכל...
ההורים שלו.
ההורים שלו, כן, באו ואמרו לי את זה. אני בשבילי, מעבר ל... אתה יודע, כל הפוזה הזה של המאמן כושר ואורח חיים בריא, זה בסופו של יום הפלז'ר שלי. תן לי את זה, אני מבסוט. זהו.
אני גם חושב שכאילו כשמדברים על ילד, אז אולי זה מאוד הבסיס שלו. אז באמת דבר כזה יכול לשנות את החיים של בן אדם מקצה לקצה. גם מבחינה חברתית, גם מבחינה בריאותית. כן. וזה גם נכון על מישהו אבל שהוא גדול. כאילו גם מישהו שהוא בן 30, שפתאום הוא מתחיל.
גמרי. תראה, אני חייב קצת נימה של רצינות, גם למאזינים, גם לכם. כל ילד צריך לפחות מבוגר אחד שיאמין בו. ואני חושב שזה תופס לילד בן 13, וזה תופס לילד בין 30, 31, 40, 50, 60. אני מאמין גדול שזה. וזה מה שקורה, וכשזה קורה, זה מדהים. לא משנה באיזה גיל אתה.
וואי, וואי. כמה נימה של רצינות. עכשיו חייבים לעשות איזה פיפי קאקי קצת.
לגמרי, חוזרים. חוזרים אחורה. חוזרים, נסיגה. חלץ לאחור גוטה, לאחור. גוטה.
זה קטע של שיחות גברים, לא יודעים להתמודד עם עומק.
עם רגש, בדיוק, אבל אנחנו היינו שם. זה גם טוב.
היינו שם. האם ספורט יכול להיות רע? תחרויות, פציעות.
וואלה, בוא ניגע בסיפור אישי.
יאללה.
יאללה, לפני הצבא אני הייתי בטוח שאני הולך להיות קריסטיאנו רונלדו, סרחיו רמוס, סלש ליונל מסי. התמיינתי לקבוצות כדורגל, הייתי במיונים להפועל אקו, לא הייתי מספיק טוב פשוט.
אשכרה.
כן, הייתי משחק כל היום כדורגל בקיבוץ, גדלתי בקיבוץ יסור, בין אקו לקרמיאל. הייתי בטוח שאני הדבר הבא בכדורגל, הייתי בולט מהבינוניים. הייתי מה שנקרא, אתה יודע, אריה בין שואלים.
בעקומת פעמון, אתה היית הכי גבוה באמצע.
כן.
הכי גבוה באמצע.
באמצע. יפה, יובל. חזרנו לצחוקים מהר, אין, לא יודעים פה להתמודד עם רגשות.
אין עוד רגשות, לא, זה לא הסיפור על הרגשות, זה הסיפור על הפציעה, נכון?
אבל זה רגש.
הבא זה הפרק על הרגשות פשוט.
אז התאמנתי, 5 אימונים בשבוע, ואז פצעתי את המיניסקוס. מיניסקוס זה סחוס שמחבר בין המפרקים בברך, וזה דפק לי את הגיוס. אז ספורט יכול להיות רע, שמה זה היה רע? כן, פתאום הרגשתי קלק ברגל, נכנסתי לניתוח, דפק לי את הגיוס.
וואי, כמות האנשים שהחברים שלי שקראו את המיניסקוס בצבא פשוט מזעזעת, כי נכון. כולם קוראים את המיניסקוס.
או, זה נובע נטו מעומס יתר. לא אכלתי טוב אז, רק הייתי הולך למגרש כל יום, שעתיים, שלוש אימון. הייתי מאמיס על השרירים, הייתי בטוח שכל ביתה שלי זה גול ואני אהיה אלוף העולם. לא, נפצעתי. וזה לא טוב. ספורט יכול להיות גם רע, כן.
סוף יש לי איזושהי הרגשה של אני תופס את עצמי, אני מבין שכושר זה דבר שהוא חשוב, ואני רוצה להמשיך להיות בכושר עד גיל מאוד מבוגר, כי אני יודע שזה מרכיב מאוד חשוב לחיות שלי ולתפקוד שלי גם בכל התחומים האחרים. ומרגיש לי שיש הבדל בין ספורט לכושר. מה זאת אומרת? אם אני עכשיו הולך לחדר כושר, או הולך לבריכה ורק עושה את כמה בריכות, או מתאמן על המכשירים עם המשקולות, בסוף זה דברים מאוד מדודים, אני לא מגיע לזה בהתרגשות שהיא גבוהה, אין לי רגש, ואתה פשוט שומר על הטיפול של הגוף שלך, כמו שמכונאי שומר על רכב. ובסוף נגיד שאתה עושה ספורט, נגיד כדורגל, יפה. הייתה תקופה שהייתי מאוד חזק באולטימט פריזבי, פעם הייתה בדיחה שאם מישהו רוצה להרוג אותי, הוא פשוט צריך לזרוק פריזבי מצוק.
ואז הוא כמו כלב ירוץ, יקפוץ עם השיניים, יתפוס את הפריזבי, ישמח כל הדרך לתאום שהוא נופל למטה.
אבל זה באמת נכון, כי תוך כדי המשחקים של האולטימט פריזבי, כאילו בסוף אתה רואה את הנקודה שאתה יכול כאילו לתת, או אתה רואה איזה בלוק שאתה יכול לתת למישהו.
כי זה משחק, זה לא כושר, זה כיף.
ואתה לא רואה בכלל את הבריאות שלך, או מרוב התחרותיות, אתה לא רואה מה יקרה בכלל לגוף שלך. ואתה נפצע מזה. אז השאלה אם יש גיל מסוים שהיית אומר, אחי, אל תעשה ספורט אם אתה תחרותי.
שאלה טובה. בוא רגע נבדיל בין ספורט לכושר. ספורט יכול להיות כל דבר. מהליכה ברחוב, לשחק כדורף, כדוריד, כדור מים. זה ספורט. ספורט זה כללי, זה הנאה של הגוף. כושר, בשפה העממית, זה אם אתה משחק פריסבי, ואתה ממש תותח בזה, או כולם אומרים על כל זריקה שלך, וואו, וואו, בוא נאו, בכושר C, נכון? אתה בכושר לפריסבי. בוא נאו, כדורגלן טיל. בוא נאו, בכושר להיות בכדורגלן.
עומר, מה אתה?
בכושר לאלכוהול.
בוא נאו, שקייניסט.
תצעק, תצעק, תצעק.
לא, יש דברים שצריך ללחוש.
אז אם עומר בכושר של האלכוהול, אומרים, בוא נע, זה שטיין, יש לו כושר, קיבולת מטורף, זה גם כושר. זה ההבדל בין ספורט לכושר. אני אומר, אין גיל שאתה לא יכול לעשות בספורט, או כושר, או להיכנס לכושר. אני אומר דבר כזה, תעשה את זה בצורה מאוזנת, תוך בקרה והקשבה לגוף שלך. כשאתה כבר מגיש שאתה לא יכול יותר, לא, 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 אין לך מסאז'יסטים, אין לך פה סאונות התאוששות, אתה לא, אין לך פה צוות רפואי שמקיף אותך. תדאג, אתה הצוות הרפואי, תדאג לגוף שלך. אם אתה רואה שאתה עובר את העומס, לא להגיע לשם. לא להיות במחוזות האלה.
אני יכול לתת סיפור אישי על כושר?
שלך.
שלי, כן. זאת אומרת, אני בצבא, עד לצבא, אני עשיתי כושר בשביל להיות קרבי. לא יודע, זה מה ש... מלמדים בבית ספר להיות קרבי, אז כאילו, לא יודע, צריך לרוץ, נכון? זה מה שעושים. ואז,
זה מה שהם מספרים בפריפריה.
זה מה שהם מספרים בפריפריה, נכון. לכו תהיו קרביים, לא אומרים תלכו ל-8200, אבל זה עניין של לפודקאסט אחר, זה יש לי דעה אחרת בנושא. ואז באמת בסוף לא הגעתי לשום דבר קרבי, אכזבה גדולה, הפסקתי לעשות כושר, כי אמרתי, בשביל מה אני צריך את זה. ושנים אחרי זה התחלתי את התואר, ובסימסטר השני פתאום התחילו לי כאבי גב מטורפים, זאת אומרת, אני לא מצליח לעמוד, לא מצליח לשבת, לא מצליח כלום. אז אחרי זה כמה חודשים של סבל הלכתי לאורתופד, והוא אמר לי, טוב, יש לך עקמת, סבבה, לא בטוח שזה בכלל משפיע לך על הגב, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, תעשה ספורט, תשחה. והדבר היחיד שהניע אותי לעשות ספורט היה הכאבי גב, ואם הרבה זמן לא הייתי עושה ספורט, אז אם חוזרים לכאבי גב, אז הייתי חוזר לשחות. כאילו זה... זה נגיד, והייתי הולך לבריכה לא כי כיף לי, סתם הייתי נכנס, שוחק, כאילו...
מדהים, מה שאתה אומר.
הייתי מפחד לטבוע, זה העניין. בזמן האחרון התחלתי איכשהו דרך התואר לעשות קורס בטיפוס, ואז התחלתי לעשות ספורט שהוא כיף לי, זאת אומרת, הפסקתי עם הלשחות, התחלתי לטפס, והיה לי כיף פשוט המשחק של לטפס.
מדהים. יש לי משהו להגיד על זה. הרוב המקצועני של הספורט קודם מתעסק במנה לפציעה, למנוע את הפציעה. מישהו לא מקצועי כביכול, מישהו שהוא עממי כמונו, קודם נפצע ואז עושה את המניעה לפציעה. אוקיי? נכון, אתה קודם נפצעת ואז הלכת לשחות כדי למנוע את הפציעה, אבל זה כבר קרה. איזה בסה? אז מה שאני רוצה לצאת מפה גם עם מסר. בואו קודם נמנע את הפציעה, בואו אולי קודם תלך, לפני זה היית הולך אולי לחוג טיפוס, לא ככה לדרוך על הפצעים, כן? הולך לחוג טיפוס, מחזק את השרירים ומונע את הפציעה הבאה. מונע את הפציעה הבאה. לא להגיע לבריכת שחייה. ללכת ישר למקום שאני אוהב כדי לא להיפצע. זה גם חשוב.
לעשות את זה כלייפסטייל, אבל זה קשה ממש, כאילו...
להיפצע זה האובייס.
בואו לא נעשה את האובייס. לא, אבל באמת...
חשוב.
לי ביומיום אין שום מניע לעשות כושר. כאילו, אני עמוס, יש לי מלא דברים לעשות, מלא חברים לפגוש.
או, אז יש לך חברים לפגוש. אתה יכול גם לא לפגוש חברים ולעשות כושר. אני לא נפגש עם חברים ועושה כושר.
נכון, זה עניין של סדרי עדיפויות.
סדרי עדיפויות?
זה ממש עניין של סדרי עדיפויות. ואם אני לא נהנה לעשות כושר, אז... אני לא יודע שיש לי סיבה לעשות את זה.
אתה צודק? לא, נכון, לא חייב. זה פשוט... אחלה בונוס, לדעתי.
אחלה בונוס, באמת.
נגיד, אני הרבה פעמים מנסה לקבוע עם מישהו, לעשות איתו כושר בתור בילוי חברתי. זה בכלל, כאילו, בסוף, לאף אחד מאיתנו אין מספיק זמן ביום, תמיד אני מנסה לשלב. אני מנסה, נגיד, כאילו, אני סטודנט, אז אני... כשהייתי סטודנט, או אני עכשיו סטודנט.
אתה עכשיו סטודנט.
אני לא יודע מה הסטטוס שלי.
במקום אחר, הבן אדם.
אתה סטודנט ורווק, זה הסטטוס.
אוקיי, אוקיי.
רווק נחשק.
טוב שהזכרת לי. אז כשאני לומד, אני הרבה פעמים משתדל ללמוד עם עוד חבר. ואז שילבתי שתי פעילויות. או שאני מנסה לעשות ספורט, אני מנסה לעשות ספורט עם עוד חבר. וזה בעצם סוג של מגדיל לך את ה-24 שעות שיש לך ביום.
מדהים, נתת פה... קטינג. כן, כן. מי שרוצה אגב להתחיל ספורט ולא יודע מאיפה, או צריך תמריץ מסוים, כנסו לקבוצות כושר. כנסו לקבוצות כושר, תתחייבו לאיזשהו תהליך קטן, תתחילו ממשהו.
אני רק רוצה להגיד שיש לי פחד ממחויבות באופן כללי, גם
אופה,
מכושר.
אתה אומר, מחויבות זה כבר נקשר רק לזוגיות כזה, לא?
לא, אני לא הייתי מוכן לעשות מנוי לשנה לבולדר בחיפה, כי אמרתי, אני לא אהיה שנה בבולדר בחיפה.
יפה. יש קבוצות כושר, יש סצנה חזקה של קבוצות ריצה, או קבוצות כושר. אתה בא, אתה יכול להירשם פר אימון, יש קבוצת וואטסאפ, יש קהילה, יש מפגשים, יש חברה, יש... הכל סובב סביב האימון וזה מדהים. אפשר להתחיל משם, חבר'ה, לא חייב להיות כדורגלן על ולא כדורסלן על. צא, שים נעלי ספורט, תצטרף לקבוצה. זה יכול להתחיל משם.
חזק ואמץ. נגעת בזה, אתה חושב שתחום הכושר עבור 30 פלוס והורים, זה תחום שהוא מתפתח, שהוא בצמיחה, פתרונות גדלים?
אני חושב שככל שאנחנו נטמעים יותר בתעשייה, ככה הפתרונות גם גדלים. מה זאת אומרת? ככל שאנחנו יותר עבדים של האורח חיים שלנו, ככה ימציאו לנו יותר פתרונות של כושר, אם זה אפליקציות, אם זה מזון מעובד כזה או אחר, אם זה סופר ליד הבית שנפתח, אם זה סטודיו מתחת לבית שנפתח, אם זה מאמן כושר אישי שפתאום סיים קורס ומוציא את עצמו לאור, הפתרונות שם. הפתרונות הם שם, להורים קצת יותר קשה לחפש את זה, כי הורים מתמקדים בילדים, בכמה הילד בעודף משקל, בכמה הילד אוכל לא טוב או כן אוכל טוב. אני אומר להורים ובני 30 פלוס, תתמקדו רגע בעצמכם, גם אתם פה, לא רק הילדים ולא רק הלימודים שלכם הם הכי חשובים והשגרה, תתמקדו בעצמכם, והשאר כבר יבוא. ויש, יש פתרונות.
כשאתה צעיר, אז אתה לא רואה הרבה הבדל בין בן אדם שעושה כושר לבין אדם שלא עושה כושר. כי כאילו, אם כל שנה צוברים קצת פער, אז בעצם כשאתה צעיר, אתה לא רואה הרבה פער. אבל כשהשנים נערמות אחת על השנייה, אז נגיד היום, בן אדם בן 30, שהוא יותר שמר עצמו ופחות, אתה כבר רואה את ההבדל. וכשאתה עובד בעבודה של גדולים, ואתה רואה בן אדם בן 50, 60, ששמר עצמו ולא, אתה אומר כאילו, וואו, הם כאילו אנשים, אתה לא מאמין שהם באותו גיל.
מעורר השראה, כן?
אני יכול שוב פעם לצאת מהסקופ של הפודקאסט.
איזה שטנה.
וואי, וואי, מרגיש מלוקק.
סליחה. פשוט ראיתי סרטון של פנינה רוזנבלום שרה בחינה.
עם השמפו?
לא, לא עם השמפו. יש את הלהיט, וואי וואי וואי, איראן השתגעה.
אוקיי.
האישה בת 70. זאת אומרת, היא דוגמה חיה לאישה ש... עזוב שיופי זה משהו שמאוד מניע אותה והיא סביב זה, היא גם אישה בכושר, זאת אומרת, אישה בת 70 שרוקדת ושרה ומעיפת הקהל באמצע חינה, וואו, תהיו פנינה רוזנבלום, באמת. אני חושב שזה צריך להיות המוטיבציה שלי בחיים, להיות פנינה רוזנבלום בגיל 70.
האמת היא שאולי משהו שאפשר להגיד על פנינה רוזנבלום, זה שהיא לא סופרת אף אחד.
נכון,
זה גם עניין. נכון, נכון.
מודעות עצמי מטורף.
מדהים.
זה מניע אותה קדימה.
מדהים.
וואי, אני חושב שהיא מודעת לעצמה, והיא לא שמה על אף אחד. מרגיש לי שאתם כל הזמן מסתכלים עליי לאישור, אני לא יודע, אני פה...
אתה אוטוריטה מבחינתי, אומר. חיי.
בר סמכה. מקשיבים עכשיו אולי הורים או אנשים שהם קרייריסטים וסופר עמוסים, או גם וגם, ושואלים את עצמם, אוקיי, זה מאוד נחמד מה שהמתן הזה אומר לי, אבל איך אני מכניס אימון, או כמה פעמים אני מכניס אימון? מה זה אומר אימון? האם לעשות אימון של רבע שעה זה סבבה? האם ללכת זה סבבה? איך בסוף אתה כן שומר למרות הלחץ והחיים הלא אידיאליים שאנחנו חיים?
אני אומר, קודם כל, תחליט שאתה רוצה. מהרגע שהחלטת שאתה רוצה, תלך על זה בכל הכוח, ולא לוותר לעצמך. מה זה אומר? אני חושב שהיום יש כל כך הרבה פתרונות. דיברנו פה על קבוצות ריצה. תירשם לקבוצת כושר או ריצה. שיהיה לך מחויבות. פעם אחת, אימון ניסיון. לא חייב. תלך אולי לאימון ניסיון בחדר כושר, ללא עלות. מה אכפת לך? תראה איך זה מרגיש. שים נעליים, תצא להליכה של 10 דקות. גם מבחינתי, אם יצאת דקה, זה גם פעילות גופנית לכל דבר ועניין. אתה קמת, שמת נעליים, מרצונך האישי, ויצאת החוצה.
גם יצאת.
גם את גברתי הנאווה. גם את. גם את גברתי הנאווה. כולם. כולם לצאת. איך אתה לא מוותר לעצמך? זה רק על ידי יצירת מחויבות. יצירת מחויבות יכולה להיות בקבוצה, יכולה להיות בהתחייבות במנוי חודשי, אולי מנוי דו-חודשי, דו-שבועי, שבועי. יש היום המון אופציות בשטח. רק תבחר, אבל קודם תחליט שאתה רוצה. אם אתה לא רוצה, אז לא, אבל אם החלטת שאתה רוצה, תמצא את הפתרונות.
אמן.
אמן.
חזק ואמץ.
ונאמר אמן. אוקיי, עברנו לחלק שאנחנו מדברים על ספורט, אנחנו שנייה מדברים על מתן ושאלות סיכום.
אה, זה סיכום?
יחסית, כן, יש עוד רבע שעה של תחינה.
אה, אוקיי.
מגניב, של תחינה.
אז זה כזה יותר בסגנון של, מתן, מה, ספר לנו עליך, ממתי אתה בספורט?
מי אתה?
מרגש אותי. לא, תראה, אני בכיתה, אני כאילו הסיפור קצת הקלאסי של מאמן כושר, שפעם הוא היה ילד שמנמן ולא מבין כלום, ואז איכשהו התבגר, הוא התחיל קצת להתייפף, והתחיל להתאמן, ובנות קצת שמו לב, ואז הוא רצה גם להיות עם הבנות, והתאמן, וככה התגבש לאיזה דמות של מאמן כושר.
אתה אומר, סקס זה מוטיבציה.
חד משמעית.
כן, כן, אבל אני אומר שיש פה הרבה עניין של דימוי עצמי, שדחף אותי להיות מאמן כושר, הדימוי עצמי שלי היה קצת נמוך, ואני רציתי להתבלט בדרך מסוימת, והספורט והכושר היה הדרך הכי נגישה לי. וגם לימים מצאתי שאני טוב בזה, וזה עזר לי בצבא, זה עזר לי להסתדר חברתית מכיתה י' י' ב' והלאה, בשנת שירות, גם בחיים אחרי, בטיול של אחרי. תמיד הובלתי ככה את תחום הכושר בחלקת גן עדן הקטנה שלי בקרב החברים או הסביבה שלי, וכן, זה נתן לי את המקום שלי. אני חייב לספורט הרבה.
א', סיפור מטורף, לא זכרתי את זה. גילוי נאות, אני ומתן היינו במחנה קיץ בארצות הברית אחרי הצבא.
What the fuck, שניקווה?
קמפ ג'ורי, קמפ ג'ורי.
מה, אני לא מכיר את זה. לא, זה גג שנמצא רק שאתה לא...
שאתה לא בעניינים, כן.
אתה ומתן באמת היה אחראי על תחום הספורט. זה מטורף שכשהוא באמת עומד מאחורי משהו ושהוא יודע ושהוא מבין, אז גם אנשים באים להתייעץ איתו. גם יש את הנושא שהוא בטוח בו ושהוא טוב בו. וגם היה שם משחקי כדורגל מסורתיים בין הצוות הישראלי לצוות האמריקאי.
פירקנו להם את התחת, פירקנו להם אותם.
ובהובלת מתן הקפטן, החזרנו את הכבוד לישראל, כמעט ביטלו את הדמי סיוע באותה שנה.
USA versus Israel, אנחנו היינו על העליונה, כן, לקחנו אותם.
לא רוצה להוריד מגודל האירוע.
האירוע, עומר.
אבל האמריקאים לא כזה טובים בכדורגל, נכון?
לא, שלא תחשוב. האמריקאים, אני אגיד לך מה, הדבר ראשון, הכדורגל הנשי בארצות הברית, אחד מהחזקים בעולם.
הנשי, אבל.
הנשי, ושיחקו נגדנו נשים.
אבל איזה אמריקאי יודע לשחק כדורגל? הם לא יודעים את החוקים.
וחלק מהאמריקאים שם היו מקסיקנים, ששיחקו עם מקסיקנים, ומקסיקו...
לא, הם...
חזקים. היו שם קרבות ו...
הם הרמלה של ארצות הברית.
לגמרי. רמלה לוד. ואני ויובל באנו פריפריה לפנים. כן?
פריפריה אימפריה.
לגמרי.
טוב, הגענו לפינה. של יובל מתייעץ על החיים.
אז... לא הכרתי את הפינה.
אני גם לא מכיר את הפינה, זה חדש.
כן, היא תצא פעם ראשונה ביום שישי, אז זה הפינה. אבל זה כבר הפרק השלישי שהיא מוקלטת את הפינה. אז זה בעצם פינה שכל פעם אני מתייעץ על דילמה גדולה שיש לי בחיים, ושאני בעצם לא מוצא שום מקום אחר להתייעץ על העניינים האלה. כל פעם זה נושא יותר מטומטם מהשני, כן? אז...
ואתה מצפה שאנחנו נעזור לך, שהקהל יעזור לך, שאף אחד לא יעזור לך.
אני רוצה לקבל תשובה על איך אני אמור להתנהג בסיטואציה.
אוקיי.
מאיתנו.
מאיתכם, כן.
כן, מעניין.
בסוף, בוא נגיד שאני ישבתי בישיבה בבר.
זה מתחיל, אוקיי.
והייתה מישהי חמודה. כאילו זה קצת סיטואציה שקרתה בסיינפלד, אבל היא גם באמת קורית בחיים האמיתיים. אז הייתי בישיבה בבר, והייתה מישהי חמודה איתנו בקבוצה.
כן.
ובשלב מסוים, שתיתי בירה, אז הייתי צריך ללכת לשירותים. והיא גם הייתה צריכה לשירותים. אז הלכנו ביחד לכיוון השירותים, ואני נכנסתי ראשון. קרה מזלי הרע, ואני נכנס, וכל האסלה מושתנת, וכל השירותים שתן.
נכנסת אחריה.
נכנסתי לפניה.
לפניה.
הכל שם, בלגן, טוב, עבור.
וואי,
זאת אומרת שהיא באה, רואה את הפיפי, אומרת, זה הבחור הזה.
והיא אומרת, כאילו, בונה, הבן אדם הזה לא יודע להשתין, הוא לא גוד פרוביידר.
הבנתי.
וואי, איזה דילמה.
זה, האם אתה מנקה את השירותים במחשבה של בסוף, אתה לא רוצה שהיא תחשוב שאתה הקלה הכי גרוע בעולם. או שאתה אומר, טוב, זה לא שלי. ואם אתה מחליט שזה לא שלך, האם אתה דופק איזה משפט של וואי וואי, איזה מלוכלך פה?
יש לי אחד טוב. תשמע, זה הרמה להנחתה. יפה, אז אם אתם ביחד בשירותים, אתה נכנס קודם, אוקיי? נכנס, אתה מחזיק את הפיפי. מחזיק את הפיפי, יא חביבי. ויוצא מהדלת ואומר לגברתי הנאווה. יש פה שירותים נקיים, בואי נראה לך איפה הם. ואתה הולך לעץ ומשתין, ואחרי זה חוזר ואומר לה, הסתדרת? מתחילים סמולטוק.
וואי, האמת, כל הכבוד, זה יצא טובה. כאילו, זה יצא שאני, אני לא יכלתי לתת. כאילו, הדבר היחיד שאומר לי, עובר לי בראש, אני בדילמה אחרת. אני תמיד, אני מעדיף לא לשמוע אנשים משתינים. בפרט בנות. לא יודע, אני כל חיי השתנתי בשירותי גברים. אני רגיל לשמוע בנים משתינים, לא רגיל לשמוע בנות משתינות. זה מוזר. אז אני הייתי מעדיף להיכנס, להשתין, שישמעו אותי משתין, לא אכפת לי, ולצאת, ולא לשמוע מה היא עושה בשירותים. אבל עכשיו, אני לא יודע מה אני אמור לעשות אם אני כאילו מגיע עם מישהי לשירותים. אם אני נותן להיכנס ראשונה, אז אני שומע אותה משתינה. אם אני נכנס ראשון, יש מצב שהיא תחשוב שאני השתנתי על כל המושב.
תראה, זה גם תלוי אם אתה רווק או נוסע. אם אתה רווק, זה הרמה להנחתה. היא באה לך על מגע של זהב. רק תבוא, רק תבוא ותגיד לי איפה להשתין. בואי אני אראה לך, גברתי הנאווה. אם אתה נסוע, אתה אומר לה, תשמעי, לא נעים. אני השתנתי פה, אבל עזבי. הוא לוכלך פה. די, נו. הולך, אמר והלך, האדון.
דרך אגב, בתחום הכושר, יש יתרון בלהחזיק את השלפוחית.
קפטן.
אני לא ידעתי שזה פודקאסט על גיל 50.
תשמע, מי שמחזיק שלפוחית...
זה
גם שרירים,
זה סיבולת בסוף.
נכון. אני חושב שמי שמחזיק שלפוחית, במיוחד במקומות ציבוריים, ומתקני כושר, וככה לא מראה סימני כאב, הוא מליק של סדום. הוא באמת מליק. תשמע, זה קשה. אנחנו כגברים, הטבע שלנו זה לסמן טריטוריה. אנחנו רוצים להוציא. אבל, אבל, אבל לא, וזה להתגבר על, על היצר שלך.
רק שתדעו שיש ממש בעיה של אנשים, כאילו, אני מכיר כמה אנשים עם שלפוחית רגיזה, כאילו, מאז שהם ילדים, מאז שהם, כאילו, טינג'רס, כל הזמן הולכים לעשות פיפי. עכשיו, אני לא מכיר את זה, אני יכול להחזיק את הפיפי שלי שעות, כאילו, אני בסדר.
אז, תשמע, אגב, פודקאסט מעל גיל 30, מעל גיל 30 גם מאוד קשה, מה שאמרנו בהתחלה, מאוד קשה לא לקום בלילה להשתין. אתה תגלה את זה בקרוב, אתה פתאום תקום בלילה עם שלפוחית רגיזה.
שלא,
זה קורה.
שלא נדע.
דרך אגב, טוב, זה לא קשור, אבל חידוד לשון. הרבה פעמים אני מחבר בראש את המילה סתירה, יענו, יד פוגשת לחי, ואת המילה סתירה, כמו... סתירה של משפט במתמטיקה, או סתירה של טיעון, בתור אותו דבר. כי כשאתה נותן סתירה לטיעון, אתה נותן לו סתירה בטט.
אתה הופך את זה, כן.
אז האם יש קשר בין שלפוחית רגיזה למשהו שהוא רוגז, למשהו שהוא עצבני? היא עצבנית, אז היא רוצה להשתחרר.
וואי, נראה לי חד משמעית. כאילו, א', אם יש לי פיפי ואני מחזיק אותו מלא זמן, אני עצבני. בית, כשאני עצבני, הכל יוצא לי כאילו ישר. כאילו לא פיפי, באופן כללי. תגיד לי, תביא את המלח, אני אזרוק אותו עליך.
יובל, את הקטע הזה אתה חייב להכניס. שים לב, עומר גם. בני האדם לא יודעים לתת כבוד למערכת הפשטונה שלהם. הם לא יודעים. זה מערכת סופר מורכבת לתת לה כבוד, גם לשלפוחית. זה מורכב. להשתין זה מורכב. אם היא רוגזת, תנו לה את המקום שלה. באמת עכשיו. לתת לה את המקום, כי זה מערכת מורכבת ולא לדפוק אותה.
וואי, תקשיבו, יש לי פיפי כבר 10 דקות, עוד לפני שהתחלנו לדבר על פיפי, ולא נעים לי לקום להשתין.
לא, 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 אתה לא תקום. שנייה, אנחנו נקראת סיום. פוד ספר מומלצים.
אני עכשיו חזק בפודקאסט של השקעות לעצלנים, קצת obvious, אבל אני מאוד אוהב את הדרך הפשוטה שבה מתארים שם איך להתחיל בשוק ההון. אני חולה על זה, על הפשטות הזאת כל כך... כאילו, אתה יודע, בלי מניירות יותר מדי, ישר ולעניין, אומר לך מה כן ומה לא, תרוץ משם לבד.
כניסה קלה וחלקה.
רכה, כן.
אני שומע את הפעם הגזמתם של רחלי, אריאל ובוקסי, שפעם היה הפודקאסט של וואקו. אין הרבה ערך מוסף למען האמת מהפודקאסט. זה פשוט שלושה אנשים מדברים שטויות במשך 50 דקות.
Self-promotion.
חברים. כל מי שבאזור חיפה והצפון ורוצה גוף מחוטב,
אזור חיוגי ב-4,
שקסי, ולהיות באימונים ואינסטגרם, סתם, חבר'ה, מאמן כושר לאורח חיים בריא, אני מזמין אתכם לאימונים אליי באזור חיפה והצפון, ילדים, נוער, הורים ומה שביניהם, פשוט תבואו, יהיה כיף, נכין תוכנית אימון אישית, תכירו אותי קצת, אני אכיר אתכם, יהיה תענוג, תבואו.
דרך אגב, יש לו ממש אינסטגרם טוב, הוא גם עושה לפעמים כל מיני פוסטים של אוכלים שכדאי להכניס לגוף לפני אימון. כן. ונגיד כל מיני דברים כאלה, שזה ברמת החשבתי להדפיס את זה על A4 ולתלות ליד המקרר שלי.
מדהים, אני באמת אוהב להנגיש את הידע הזה, ואני חושב שזה אחלה, כאילו פשוט אפשר או לעשות פולו או סתם להיכנס פעם ב, ולראות מה יש, קחו את זה לכם.
אני אשאל שאלה שאני יודע את התשובה עליה, כי ראיתי פה מצלמת טיק טוק.
נכון.
אז יש לך עוד פלטפורמות, כאילו חוץ מ, לא יודע, להתקשר לך בטלפון. זאת אומרת, אפשר למצוא אותך.
יש לי טיק טוק, מתן פיט 5, ויש לי גם קהילה קטלנית בפייסבוק שקוראים לה הורים לכושר. שם אני מנגיש מידע ללא עלות, בכל מה שקשור לספורט בקרב הורים וילדים. כן, הורים לכושר, חברים, יש בה כבר 104 חברים, עלה שם גם פודקאסט לאחרונה, מה הקשר בין רגש לספורט בקרב ילדים והורים.
אשכרה.
גגילו את זה, זה קיים.
אני עשיתי לייק.
היידה, אופ, אופ, אופ.
מסר לאומה.
כל קהל המאזינים, אני שרוף לכם על התחת. תודה שאתם פה מקשיבים לפוסטקאסט הזיה הזה. אין לי מילה אחרת. אני לא מבין מה אני גם עושה פה. אני חתיכת מטומטם אמיתי שהגעתי לפה. תודה לעומר ויובל, ומקווה לא לראות אתכם שוב. כאילו, זה תכלס. בואו.
עומר, מסר לאומה.
וואי, לא יודע, לא הכנתי משהו מראש.
אתה אומר, קודם כל, שהאומה תמסור לי, ואז אולי אני אמזור לחזרה.
אני אחזיר לפס.
וואי וואי, ולפני שאנחנו מסיימים את הפרק, הבטחנו כמה נקודות אור, לפני שהחבר'ה פה חוזרים לכיסא ולחבל. זה כן.
מדהים.
בבקשה.
טוב. וואי, עצבני.
אתם לא מבינים איך עובדים עליכם, תקשיבו. הוא כבר התחיל לקפל את הציוד ואז הוא אמר.
איזה שכונה.
אין לנו נקודות אור לגיל שכונה.
שכונה חובלו, נו. כמה נקודות אור, חברים. ככה. שום דבר לא מאוחר מדי. הכל טוב, אתם עדיין צעירים, גיל 30 זה לא סוף החיים, תהיו פעילים לפחות פעם, פעמיים, ואם לא שלוש בשבוע, תהנו מזה, תהנו ממה שאתם עושים, תבחרו לעשות את זה, לא כי מישהו מכריח אתכם או כי יש איזה טרנד כזה או אחר, ותיוועצו עם אנשי מקצוע במידת הצורך, אתם לא מרגישים בטוחים, אתם מרגישים שאתם מאמיסים, אתם מרגישים שאתם לא בכיוון הנכון, תתייעצו, היום זה כבר לא עולה כסף, יש המון שמוכנים לתת לכם שיחת ייעוץ חינמית, תשתמשו בזה, תשתמשו באימון ניסיון חינם, אוקיי? לכו להכל, תנסו הכל, עד שתתבייתו על המטרה הנכונה ותרוצו עליה. הכל טוב, הכל תקין, צאו, תעשו חיים.
וואי, תודה רבה.
תודה, באמת תודה, היה לי כיף.
תודה רבה על התענוג הצרוף.
תודה רבה לשניכם, תודה רבה למתן, תודה רבה לעומר.
הפודקאסט נופל, נכון? פרק שביעי?
כן, כנראה שזה הפרק האחרון.
נפלנו.
הפרק האחרון בהחלט סופי להגשה 2 להדפסה.
אז יאללה, ביי וניפגש עוד שבועיים.
מזל טוב ועומר על הסיום השמי של התואר. בהצלחה באזרחות.